עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על אורז, הערך התזונתי של אורז, דפי אורז ומוצרי אורז אחרים. נדבר עם חקלאי השבוע שלנו, מגדל דובדבנים, עמוס כהן. נדבר על מיתוסים, על מוצרי חלב שהגיע הזמן לנפץ. נשמע על המחקר שמראה לנו האם ופלים ללא סוכר עדיפים בזמן סוכרת. רמז? לא. גם בפינת טוב לדעת על האם בשייק פירות מאתמול נשארו לנו ויטמינים, אז הפעם התשובה היא רמז, כן. ומתכון לבריקה דפי אורז, מתכון של שירי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה להתקשר אלינו מוזמן ל-0552-103-103, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק איתי ניקסון. אוקיי, אז היום בפתיחה אני רוצה לדבר איתכם קצת על אורז. כי פעם היה אולי אורז אחד, אבל היום אנחנו עומדים מול מדפי הסופר מול מדפי האורז בסופר, ולא ממש יודעים במה לבחור מרוב מגוון. אורז בסמטי, אורז פרסי, אורז עגול, אורז מוערך, אורז בר, אורז חום, אורז אדום, והרשימה עוד ארוכה ארוכה. אז האם יש הבדלים תזונתיים בין הסוגים השונים? אנחנו נתחיל. קודם כל ככה, כמות הקלוריות בכל סוגי האורז שווה בדיוק לכמות הקלוריות שיש בחיטה, בורגול, קוסקוס, תירס, קוסמת, קינוע ושאר הדגנים והפחממות. חצי כוס אורז אחרי בישול, לא לפני, אחרי בישול, שזה 2-3 כפות קטנות אחרי בישול, זה כ-100 קלוריות. זה אותו דבר בכל הפחממות, וזה אפילו שווה למה שיש בשתי פרוסות לחם קל, למשל, או חצי פיתה רגילה. עכשיו, מה זה אומר? שכף אורז אחת מבושלת, היא מכילה קלוריות כמעט כמו בפרוסת לחם קל. אם אנחנו שמים על הצלחת 10 כפות אורז, זה כמו לאכול 10 פרוסות לחם, ואם טעמנו כף אורז בעמידה מהסיר, זה כמו לאכול פרוסת לחם, ואז לשכוח ממנה ולא לספור אותה. עכשיו, לגבי הערך התזונתי. הוויטמינים והמינרלים נמצאים רק באורז מלא. אורז מלא מכל סוג, בסמטי מלא, עגול מלא, מכל הסוגים, רק במלא. אורז שהוא לבן, זה אומר שהוא לא מכיל את הקליפה של האורז, מלא זה עם הקליפה, הלבן זה בלי הקליפה, ואז כל הערך התזונתי שלו מנופה יחד עם הקליפה. הכל מה שהדברים הטובים שיש באורז, הם בעצם בקליפה שלו, ויטמינים B, חומצה פולית, דרכן, אשלגן, מגנזיום, אובץ, סלניום, הכל בקליפה. באורז לבן האמת זה בעיקר קלוריות ולא יותר מדי ערך בריאותי. לגבי מוצרי אורז, הרוב זה גם כן כמו אורז לבן, דפי אורז זה מאורז לבן. יטריות אורז ונודל זה גם כן אורז לבן, גם להם אין ערך תזונתי. רק לפרחיות אורז שעשויות מאורז מלא בדרך כלל, יש ערך תזונתי יותר גבוה. ודרך אגב, פרחיות זה לא מוצר דיאטטי, אם תסתכלו ב-100 גרם, אז תראו שכמות הקלוריות היא כמו של, אני יודעת, כמו של אורז יבש, כמו של קרקרים. האם יש ארסן במוצרי אורז מלא? התשובה היא לא, לא להתרגש מזה, וגם אם כן, אין לנו אפשרות לדעת איפה גדל האורז שאנחנו קונים, או מוצרי האורז, וגם אם יש שם, אנחנו בעצם מרוויחים הרבה הרבה יותר כשאנחנו אוכלים אורז מלא ומוצרי אורז מלא, מאשר אורז לבן. שווה לקחת את הסיכון הזה במרכאות כפולות, כי אין לנו שום דבר באורז לבן, ובאורז עם הקליפה, כל הוויטמין B, ואינדקס גליקמי יותר נמוך, וסובה יותר ארוך, אז עדיף כל מה שיש באורז מלא, גם אם עלול להיות בו ארסן. ארסן זה מינרל שנמצא באדמה, ועלול להיות בגם הרבה ירקות אחרים, ולא רק באורז. אוקיי, ואנחנו עוברים לפינה שלנו חקלאי השבוע, והיום אני רוצה לדבר על דובדבנים. לא סתם קוראים לזה הדובדבן שבקצפת, כי זה אחד הפירות המתוקים והטעימים ביותר, עם הצורה הכי יפה. זה אחד מהפירות שנחשבים לאפילו יותר טעימים מאשר הדובדבן, הקצפת של ההוגה. מבחינת סוכר, הם נמצאים ברשימת הפירות עם אחוז הסוכר הגבוה יותר, יחד עם ענבים למשל, זה כ-15% סוכר, מה שאומר ש-150 גרם דובדבנים זה מנת פרי בזמן דיאטה, כ-100 קלוריות. הצבע האדום החזק של הדובדבנים, זה בעצם מעיד על נוגדי חמצון חשובים מאוד, כמו למשל גם הפוליפנולים שמפחיתים סיכון להסתיידות עורקים ומחלות לב, כמו שיש ביין, אז אותו דבר גם יש בדובדבנים, אפילו באותה רמה. עוד משהו מיוחד בדובדבנים, לעומת פירות אחרים, שהאינדקס הגליקמי שלהם נמוך, 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 נמוך. כלומר, למרות אחוז הסוכר הגבוה, ספיגת הסוכר על אדם היא מאוד איטית, אז הם מאוד מתאימים לשילוב בתזונה בזמן סוכרת או טרום סוכרת. אז כדי ללמוד עוד על דובדבנים, אני רוצה להעלות לשידור את עמוס כהן, מגדל דובדבנים. שלום.
שלום, שלום, וצהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך? מאיפה אתה נמצא?
כרגע אני בכיתת כוננות של מושב נטועה, שנמצא בגבול הצפון. כן, אני במשמרת כרגע, והתפניתי לשוחח איתך על הדובדבנים, שבין השמירות אנחנו מנסים לעבד את המעט שנשאר לנו מטעים שיכולים להגיע אליהם.
מה זאת אומרת, כאילו?
רוב המטעים שלי נמצאים ממש צמודי גדר, מאז המלחמה, תחילת המלחמה, כבר כמעט 7 חודשים לא ראיתי אותם.
מה זה אומר?
לצערי זה נראה עוד הרבה זמן שאני לא אוכל, וזה יהיה טוטלות, מטע שנחשב מהטובים בעולם, התחסל. אני כותף מהראשוני בכדור הארץ הצפוני, אני
נחשב... מה זאת אומרת? כי איפה זה אמור לגדול באופן טבעי?
באופן טבעי זה יותר צפונה, כי פה זה אזור גבולי לגידול דובדבן.
הוא צריך מזג אוויר יותר קר?
כן, הדובדבן צורך הרבה מנות קור, וככל שיותר קר לו, כך יותר טוב לו.
אז אבל אתה בכל זאת מצליח לגדל פה בארץ?
אנחנו מצליחים לגדל פה בנטועה. יש הרבה מגדלים של דובדבן, לא הרבה, אבל יש לא מעט.
כי גם העונה מאוד קצרה.
היא קצרה, היא בערך 5 שבועות אצלנו, אנחנו משתדלים לסיים מוקדם, ורמת הגולן מסיימים את העונה עד אפילו סוף שישי, תחילת שביעי.
הבנתי.
הדרוזים.
אוקיי.
אנחנו מתחילים, יש שנים שאפילו בשליש הראשון של אפריל, אני מצליח לקטוף את הזן הראשון.
זה כמה זנים?
השנה זה טיפה התאחר.
יש הבדל באחוז הסוכר בין הזנים השונים?
לא, לא, לא.
אותו דבר.
אנחנו מצליחים להגיע לסוכר טוב.
תגיד, כמה זמן זה נשמר, מאז שאתה קוטף, אם אני רוצה לקנות את זה, שזה יהיה...
אני מאחר ואני רוצה לצאת כמה שיותר מוקדם, אז אני קוטף, ממיין, משווק באותו יום.
וואו.
זאת אומרת, זה מגיע לשוק באותו יום. אני לא מאספן, אני... חקלאי שרוצה לצאת מוקדם, אז אני עושה את כל הפעולה, לכן זה מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד קשה.
אני אגיד לך, נשמע לי גם שזה אינטנסיבי, כי זה נשמע כאילו הקטיף צריך להיות מאוד בעדינות, בניגוד לדברים אחרים שאפשר לנער את העץ, אז אצלכם זה לא עובד.
אצלנו, מאחר ואני רוצה לצאת מוקדם ולקטוף רק את הפרי האיכותי, אני כותב סלקטיבי, פועל... מתחיל את העונה ב-30 קילו ליום עבודה, ובהמשך העונה...
לקוטף אחד? או באופן כללי? 30 קילו, מה זה אומר? לבן אדם שקוטף?
לעובד, לעובד.
לעובד.
אני הגעתי שנה שעברה ל-120 עובד.
אז יש הרבה דובדבנים. אבל עדיין זה כאילו יחסית יקר, אני חושבת, בגלל ש...
ההוצאות, הגידול שלו הוא מאוד מאוד, בעיקר אצלי, שאני... רוצה לצאת מוקדם, אז אני צריך להגן עליו מפני הברד, אני שם רשת. אצלי יש הרבה תופעות של גשם, הדובדבן ברגע שיורד מעל יומיים גשם הוא מתפוצץ, ואז אתה זורק את הפרי, אז אני...
מה אתה אומר?
בוודאי.
אז זה צריך קר בלי גשם? זה כאילו, איפה?
גשם, יש בתורה מתפללים, גשם בעיתו, זה ממש מתאים לדובדבן, אלוהים כנראה אהב דובדבן.
מי לא אוהב?
בעיתו. בעיתו זה בדיוק לפי התאריכים של התורה. אסור שירד לי מחוץ לעונה גשם.
אז אם אתה שם רשת, אני יכולה להניח גם שיש מעט מאוד ריסוסים או חומרים לא רצויים.
מעט מאוד, זה ממש...
כמעט אורגני.
אין ריסוסים בדובדבן, ממש מעט.
כן.
מאוד מחמירים, יש בדיקות מאוד מחמירות לנושא של שאריות. אם מישהו תופסים אותו בשאריות, אז פוסלים לו.
אבל התוצרת שלך היא בעצם בארץ, נכון? זה לא שזה מיוצא.
עשיתי ניסיונות לייצא.
נו.
אני מקווה עם הזנים החדשים שיכנסו בעתיד, נוכל לעשות ייצוא יותר טוב, כדי שהפרי יהיה יותר איכותי בתחילת העונה.
גם יש לך קצת יחסית עכשיו, שאתה צריך...
השנה ממש מעט.
כן,
אני
מקווה שזה יסתדר, מה אני אגיד?
בקושי אני אספיק כדי... מה אני אגיד, אבל ביטחון ישראל קודם...
יש איכשהו שאנחנו יכולים לעזור? חסר עובדים? חסר משהו? אתה צריך מתנדבים?
תתמכו בנו לאחר המלחמה. נסיים את המלחמה, תתמכו בנו, תפרסמו שלקנות רק תוצרת ישראלית.
זה ברור.
אנחנו החקלאים, גם היחידים, איפה שהצבא לא נכנס, אני נכנס בניסיון לעבד ולהגיע, ואם אנחנו לא היינו פה, אז היה רצועת ביטחון בתוך מדינת ישראל ולא בלבנון.
צודק, תגיד שנייה רגע, עכשיו אחרי המלחמה, מה שאנחנו רוצים לעשות בשביל לעזור, איך אנחנו יכולים לדעת שהדובדבן הוא ישראלי? רשום לי על זה משהו?
כרגע כל הדובדבן במדינת ישראל הוא ישראלי.
הבנתי.
לא חסר דובדבן.
אז בסדר, זה לא ש... אוקיי.
אבל מנסים להכניס את כל הפירות. עכשיו, כל פרי שנכנס פחות מגדלים, פחות מתיישבים בפריפריה.
כן.
עצום כבר נעלם, ארגצים נעלם, תפוחים, אני הייתי מגדל 60 דונם, יש לי את העשר האחרונים, עכשיו במלחמה העשר האחרונים גם יושמדו. אני כבר לא אקרא מגדל תפוח, אתם תצטרכו לקנות במקום זה בטורקיה, תפוחים. זה המדיניות של שרי החקלאות והאוצר לשעבר.
בסדר גמור, חבל מאוד.
חבל מאוד. ובעת שרה יעשו אחר כך אמברגו על מדינת ישראל ולא יהיה אוכל. אנחנו החקלאים במדינת ישראל יכולים לייצר גם למדינות השכנות אוכל. לא צריכים לייבא כלום. הכל אנחנו יכולים לייצר, רק שיאפשרו לנו לעשות.
נכון, אני מסכימה איתך.
רק שיאפשרו לנו, לא יפריעו לנו.
אני מקווה שהדברים שלך יגיעו למי שצריך לשמוע אותם.
תשמיע אותם, אז הם יגיעו.
אנחנו נשמיע בהחלט. תודה רבה 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 לך.
לא דבר.
תודה רבה לעמוס כהן, מגדל דובדבנים בצפון, ואנחנו מחלים לו כל טוב, ועוברים לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
היום בפינת המיתוסים אני רוצה לנפץ כמה מיתוסים על מוצרי החלב. קודם כל, האם מוצרי חלב הם מקור בלעדי לסידן בתזונה שלנו? בלעדי זאת אומרת שאין שום דבר אחר חוץ ממוצרי חלב, ושאי אפשר לחיות בלי מוצרי חלב אם רוצים לכמות סידן תקינה, והתשובה היא, ממש לא. יש הרבה מאוד סידן, גם בסויה, גם בטופו, חלב סויה, גם בטחינה גולמית, שקדים, ירקות ירוקים, בשיבולת שועל, ועוד הרבה מאכלים בריאים אפשר לצרוך סידן גם בלי מוצרי חלב בתפריט. מיתוס השני, האם בדיאטה כדאי להעדיף חלב 1%? גם התשובה היא, ממש לא. ההבדל ב-100 גרם של חלב 3% ל-1% זה פחות מ-20 קלוריות בכוס שלמה, אנחנו לא שמים בכוס קפה, אנחנו לא שמים את כל הכוס, אז ההבדל הוא 7 קלוריות לכוס בערך, חבל לשתות נס קפה פחות טעים בשביל 7 קלוריות. מיתוס שלישי, האם בגבינה צהובה יש הרבה קולסטרול? גם התשובה היא לא, ואל תאמינו לי, לכו תבדקו על האריזה אצלכם במקרר. בכתוב לכם ב-100 גרם, נניח 80 מיליגרם קולסטרול, תחשבו שפרוסת גבינה צהובה היא בערך רבע מזה, רבע מ-100 גרם, אז בערך 20 מיליגרם קולסטרול, רק להשוואה בביצה יש 250. המסר הוא לא להפסיק לאכול ביצים, המסר הוא לדעת שבגבינה צהובה אין הרבה קולסטרול. ומיתוס אחרון, האם זה נכון שממוצרי חלב 0% לא נספג סידן וחלבון? ושוב התשובה היא ממש לא. ספיגת הסידן אומנם יותר גדולה בנוכחות ויטמין D, וויטמין D נמצא רק במאכלים עם הרבה שומן, אבל יש לנו ויטמין D בגוף כל הזמן, לא רק מהאוכל. הוא נוצר בעור למשל בהשפעת השמש, ואין שום בעיה בספיגת סידן, וגם חלבון ממוצרי חלב, 0%. יש לנו מאזינים על הקו? כן. שלום.
הלו?
כן, שלום.
אני על הקו. היי, מאיה, שלום וברכה. שלום. איזה כיף לשמוע אותך.
תודה רבה. מאיה
יקרה והנפלאה שלנו.
תודה
על תוכנית מקסימה, ותודה כמובן למאירה המקצועית שלכם.
תודה רבה, מסכימה איתך לגמרי.
מאיה, יש לי בעיה מאוד רצינית ומורכבת, ורק את יכולה כנראה לעזור לי.
מה את אומרת? איזה לחץ.
כן, אני במשך 20 שנה בהדרגה עליתי 20 קילו, אולי 22 אפילו.
ב-20 שנה 20 קילו?
לא, ב-10 שנים.
אה, ב-10.
עשיתי לפני כמה שנים בדיקה של המטאבוליזם, מסתבר שאני גרועה מאוד באחר.
רגע, איזה בדיקה עשית? מי אמר לך שהבדיקה שעשיתי מהימנה, שהיא טובה? יש מעט מאוד בעולם מקומות שיכולים להגיד לך את המטאבוליזם באופן.
עשתה לי זה דווקא פרופסורית שאתם מכירים, אתה לא רוצה להגיד את השם שלה, אני הייתי אצלה בטיפול לפני כמה שנים, עשו לי, יש איזה מין טבלה כזאת שמראים, מי מאמו, היא ראתה שאני לא יורדת במשנה.
שנייה. איך עשית את הבדיקה? איפה הלכת? נכנסת לתא מטבולי שיש בו בדיקת נשיפת חמצן?
לא. יסתה לי את זה לפי...
אז אין, את לא עשית בדיקת מטבוליזם. שאלה אותך. גם אני יכולה לשאול אותך, זה לא נקרא.
לא, ולאור הממצאים שהייתי שם אצלה בקבוצה של כמה חודשים, ובאמת רשמתי מה אני אוכלת, ועשו לי בדיקות דם, ולא יודעת, היא אמרה לי שהמטבוליזם שלי מאוד איטי. אוקיי. עכשיו...
שזה יכול להיות, אבל זה לא... אז יש להרבה אנשים מטאבוליזם איתי, זה לא אומר שאת צריכה לעלות בהדרגה, גם לי יש מטאבוליזם איתי.
לא, לא לעלות, אלא לא, לא יכולה לרדת.
את יכולה לרדת, את פשוט צריכה להתאמץ טיפה יותר, את כנראה אולי לא רוצה.
תראי, דוקטור מאיה רוזמן, אני חייבת להגיד לך, אני גרועה מאוד באוכל מסודר, אבל מעולה בנשנושים.
בבקשה, אז זאת הבעיה, ואל תשימי את הגוף, את המטאבוליזם, ובדקתי, ווי ווי, ואני לא יכולה, וגם אם אני רוצה, אני לא יכולה, זה לא שאת לא יכולה, את פשוט לא באמת...
אבל אני מבינה שמגיע לי נו, אבל רגע.
אוקיי.
ואני עשיתי אפילו, ואני אוהבת מאוד נשנושים של מתוק, שזה... בעיה רצינית ביותר. אני עשיתי אפילו פעמיים טיפולים של הנזרות מפחממות וסוכרים. פחממות פחות, יותר סוכרים. אבל עזר לי בדיוק חודש וחזרתי לסורי. עכשיו, העניין הוא שלפני חודש שעלה לי כבר הסוכר, כנראה גם בגלל הצעים הכל, אני כבר לוקחת כדור של גלוקופז כבר חודש ימים. השאלה שלי, דוקטור מאיה רוזמן, האם כדאי לי לקחת את הזריקות שהרי כאילו הם מורידים סוכר, אבל בעצם הם מורידים משקל, או אם את שמעת על המדבקות האלה, שאני רואה את זה בגוגל, מדבקות שמדבקות בכפות הרגליים.
לא, זה עזבי, זה בולשיט מטורף.
ויש שם אנשים שאומרים שירדו מלא קילויים.
תקשיבי, אני נורא מתנצלת להגיד לך שוב פעם. מי שיורד במשקל, סימן שהוא עושה משהו, מה שצריך לעשות, ולא מחפש כל מיני פתרונות פלא. את לא רואה אותי עכשיו, אבל אני כאילו מעבירה את יד ימין לאוזן שמאל. מעל הראש. את מחפשת עיקופי דרך ולהמשיך לאכול מה שאת רוצה ולהמשיך לעשות מה שאת רוצה ולרדת במשקל. זה לא יעבוד. עכשיו אני רוצה לספר לך משהו שהוא לא קשור, אבל שזה יושב לי בראש כל הזמן. מי שיש לו נטייה לסוכרת, עזבי כבר את הקטע של הנטייה להשמנה, בסדר? מי שיש לו נטייה לסוכרת, הדבר שהוא צריך לעשות זה להפסיק לאכול סוכר. יש מי שיש לו צליאק, צריך להפסיק לאכול גלוטן. מי שיש לו, נגיד, סתם דוגמה, אלרגיה לחלב, צריך להפסיק לאכול חלב. מי שיש לו סוכר, צריך להפסיק לאכול סוכר. מה קורה אם לא עושים את זה? מה שקורה זה שאני פה אני באמת רציתי לספר לך את זה. היה לי פעם, הייתה לי מטופלת, והיא החליטה להביא את בעלה שהייתה לו סוכרת, כבר שהוא הגיע למצב של זריקות של אינסולין. זה לא סוכרת, זה סוג 2, זה החמיר עם השנים, כי הוא המשיך לאכול סוכר, והמשיך לחפש פתרונות פלא, בדיוק כמו שאת עושה, לאורך הרבה 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 שנים. וכאילו, הוא היה בהכחשה מטורפת, הטיפול היה שלה, אבל הוא בא איתה, והיא נורא רצתה שאני אשפיע עליו, וניתן לו תפריט, ונתתי לו תפריט, ובתפריט כללתי קצת מתוקים, למרות שאני יודעת שאי אפשר,
אני לא טובה בתפריטים האלה.
שנייה רגע, וכן, אני רוצה להגיע למסר. והוא היה מחביא, בבגאז של האוטו ופלים. ושאף אחד לא ראה, הוא היה הולך לחנייה של הבניין, ופותח את הבגאז, ועומד ליד הבגאז, ואוכל ופלים מהבגאז של האוטו. בלי שאשתו ידעה, וכאילו היא נורא רצתה שהוא יבריא והכל. ואז הם קרטו את ה... היה לו בעיה בנימי דם כמובן, מהסוכר, בקצוות של הגוף, קרטו לו רגל אחת, עד מתחת לברך. והבן אדם המשיך לאכול סוכר, כי הוא שוב היה בטוח שהוא ימצא כל מיני מדבקות ופתרונות, ובסוף הוא נפטר. ואני כאילו, אני אומרת, זה כאילו לפעמים, אתה יודע, זה בעיה של איזו התמכרות שהיא יותר חזקה מאיתנו, אבל...
בגורל, מה שנקרא.
זהו בדיוק. שהגוף אומר לך, די, תפסיקי, ואת מנסה לחפש לי מדבקות. תפסיקי מדבקות, תפסיקי סוכר, את יודעת מה, תגידי תודה.
אבל אני עשיתי את ההתנזרות הזאת, גם לא עזר לי, אמרו שאנשים שעוזר, אני עושה מאמצים, אני...
תקשיבי.
אני במתח לפעמים, וזה לא שזה עוזר, אבל...
מה מתח?
זה עוזר.
לא, זה לא עוזר. סוכר מגביר סטרס. מה זה רגעי, מה, את חיה על הרגע? אם אני הייתי חיה על הרגע, אני עכשיו הייתי קונה מטוס. לא, למה? אני כי אני שונאת את הפקקים האלה. זה מספיק טוב בשביל שאני בזבז את כל הכסף שיש לי על
לא,
מטוס?
אני אומרת שזה עוזר לי רגעי, לא שאני...
אני חושב... מבינה, גם לי היה עוזר רגעי אם הייתי קונה מטוס. ומה היה אחר כך? לא היה לי כסף, נכון? לא עושים מה שעוזר רגעי. בן אדם מבוגר חושב טיפה יותר קדימה, לא רק מה שבא לו עכשיו. זה נכון לגיל שלוש. אולי שנתיים וחצי, אני לא יודעת שלוש, הנכד שלי בין שנתיים וחצי.
טוב, אני מבינה את הנונונו שלך.
הנונונו הוא גדול מאוד, ועכשיו כשאת עשי מה שאת צריכה לעשות, אחרת אל תדחיקי את מה שעלול לקרות. עכשיו, את יכולה לבחור בין שתי דרכים. הדרך הראשונה זה לשלב בכמות קטנה יותר, אפילו שלושה נשנושים שמכילים, נניח, דברים מתוקים, במשך היום ושאר היום אוכל יכול להיות מאוד בריא, אם את עומדת בכמות הזאת ספציפית, ואם את כמוני, שאצלי זה המון או כלום, בכל דבר, אני הרבה או כלום, אני לא יכולה קצת. הלוואי שהייתי יכולה קצת, אז הייתי שותה בירה אחת ליום וזהו. אני יודעת שאם אני שתה בירה אחת, זה יש 18 בירות ליום בעוד שבועיים. אז אני נמנעת. אני יודעת שאני...
אני לא מתחילה מהבוקר, אני מתחילה אותו רק מהצהריים.
מה זה משנה מאיזה שעה, את לא יכולה וזהו. אני יכולה לתת לך תפריט שאת יש לך שלושה מתוקים ביום. לא, אני לא יכולה, אני לא אעשה את זה ברדיו, התכוונתי באופן כללי. יש אפשרות... אני לא מקבלת פרטי, אבל את מוזמנת לקורס דיאטה שלי בפייסבוק. ששם יש שלושה נשנושים ליום בתפריטים. אני מתחילה עם שלושה
נשנושים. קניתי את הספר שלך, אגב, גם.
יופי, נו, אבל צריכה לעשות.
עזר לי גם תקופה, עשיתי שם דברים טעימים.
אני שמחה, יופי.
ספר האחרון שלך, הטוב.
כולם טובים.
כולם טובים, נכון.
כן, השרה. את יכולה לעשות עם שלושה נשנושים מתוקים, או את יכולה להימנע, אבל להבין...
מה זה נשנושים מתוקים? שוקולד?
את יכולה שוקולד, מה רע בשוקולד ללא סוכר, תגידי
אבל
לי?
אבל אני לא יכולה שלוש קוביות, אני צריכה חצי חבילה בדקה.
יפה, לא, אני צריכה שתי חבילות בדקה, אז אני נמנעת, את מבינה, זה משום מה שאני מנסה להגיד לך.
אוקיי.
Okay. מכירה את עצמך, זה או להסתפק בכמות הנכונה, או להימנע לגמרי, אין לך אפשרויות אחרות, אני לא רואה אפשרויות אחרות.
אבל רגע, דוקטור מאיה, את לא ממליצה לי לא על הזריקות ולא על המדבקות, נכון? זה מה שאני יכולה להבין.
על הזריקות אני לא יודעת להגיד לך, הן לא עוזרות אם את תפסיקי אותן, כי את לא תלמדי מהן את הרגלי אכילה שאת צריכה. תמשיכי
לא, כל העניין של ההורמונים והקאות והכאבי בטן.
אז לא, ומדבקות זה, סליחה, שאני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות.
לא, אני דברת על הזריקות, שזה...
הזריקות הן עוזרות לחלק מהאנשים, לכל אותה תקופה שהם כן לוקחים, ואז הם לא, אם הם לא משנים את הרגלים שלהם, שזה מה שצריך לעשות בלי קשר לזריקות. אז הם יחזרו בחזרה, אז מה את עושה בזה?
אז שלוש נשנושים ביום של זה, וכל היתר אוכל בריא של ירקות, ואני גם אוכלת, כן.
טוב, תקשיבי, ערכנו יותר מדי, את מוזמנת לקורסיליה, בת תבדקי באונליין.
אוקיי.
יאללה.
רק רגע, עוד שאלה קטנה.
לא, אי אפשר, ערכנו המון ויש עוד מלא מאזינים.
אוקיי, תודה רבה. אפשר?
רגע, טוב, נו, מאירה מאשרת לך, את אמרת שהיא מקצועית בהתחלה.
נכון. יש מצב כזה שבן אדם אוכל והוא לא מרגיש שובע, הוא מרגיש שהוא יכול, אחרי ארוחה, הוא יכול להרגיש שאני אוכל עוד לפה. כאילו, אין להם שובע.
תקשיבי, אני כזאתי, אני אוכלת תבנית שלמה.
תראי איך את נראית.
אבל רגע, של ירקות.
אוקיי.
אז אני מתמלאת בכמות של פי 18 מאנשים אחרים, אבל בסוף אני מגיעה למקום הזה שאני לא יכולה לזוז, כבר אי אפשר להכניס כלום אחרת, אני מתפקעת. תפוצץ, כל הירקות יעופו לכל הכיוונים.
אבל זה משהו רגשי, את חושבת?
לא, אז יש לך קיבה גדולה, אבל תמיד
אותה... לא, אני לא.
טוב,
אני מתפוצצת אחרי קצת זה.
יפה, יש לך
יתרון. כל הזמן היא אומרת לי, אם אני לא יכולה, אני רעבה.
טוב, די, נו, יאללה, ירחנו יותר מדי. יאללה, ביי, בהצלחה. בהצלחה, ויש לנו עוד מאזינה לקו. שלום, מאזינה.
כן, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
ברוך השם. תשמעי, אני שמעתי עכשיו את השיחה, ואני פשוט לא יכולה שלא לחייך לעצמי. כל אחד עם הבעיות שלו.
נכון, זה בדיוק ככה, כל אחד עם הבעיות שלו, ולכל אחד מתאים משהו אחר.
נכון, אז אני בדיוק ההפך. אני, יש לי בעיות עיכול, עברתי גם ניתוח שנה שעברה משהו בקשר למעי, ו... אני סובלת מאוד מאוד מכאבי בטן. עכשיו, אני אוכלת בעיקר ירקות. אני רזה, ואני הייתי אוכל לאכול פחמימות, אבל אני ממש, הפחמימות היחידות שאני אוכלת זה שיפולת שועל, וחוץ מזה רק ירקות, מאוד מעט פירות.
גם אני ככה.
כן, אבל אני סובלת מכאבי בטן. אז הלכתי לגסטרולוג, והגסטרולוג אמר לי, שלח אותי לאולטרסאונד. האולטרסאונד ראו שהבטן שלי, לא ראו כמה איברים, כמו שיש שם מלא גזים. גזים, כן, עכשיו גזים נגרמים מירקות, אני מבינה.
קודם כל זה יכול להיות מירקות, אבל יש עוד הרבה סיבות אחרות לגזים.
מה למשל?
לא יודעת, משהו עם החיידקי מים שלך שם לא בסדר. אבל, אבל נגיד שזה מירקות, אז היום מה שאנחנו יכולים להמליץ זה... ברגע שאת אוכלת ירקות מסוימים, לקחת אחרי ארוחה מיד אנזימי עיכול, שזה דברים טבעיים שעוזרים לעקבה ולמעיים לעכל את האוכל, או בעיקר את הירקות יותר נכון, ואז כשזה מגיע קצת יותר מפורק למעיים, אז זה נספג יותר טוב, ופחות נותן אוכל לחיידקים לחגוג עליהם. אפשרות אחרת זה להוריד באופן זמני, את כל הירקות החשודים כגורמים...
זה כבר עשיתי, לא יחקרון לזה...
אז לא בטוח שזה מהירקות. נגיד, הורדת הכל, פלפלים, כרובית, ברוקולי, קטניות...
ברוקולי, אני לא חושב, מה שאני עושה זה כרוב מעודה, לא כרוב...
מעודה פחות יעשה לך גזי.
אז זהו, זה מה שאני עושה, כרוב מעודה, וחוץ לזה אני אוכלת קישואים, וכמובן אני עושה צלחת גדולה של קישואים מעודים, עם קצת גווניות, ודלת, וגזר, ואני לא אוכלת את הדברים האחרים, וחסה ומלפפון...
ועדיין יש לך גזי בכמות מטורפת?
כן, אני לא יודעת אם זה גזים, אבל...
את אומרת שאמרו לך ש... אין לך...
זה מה שאמרו לי.
שנייה, רגע. אין לך גזים? זה רק מה שאמרו לך? אין לך גזים שאת מרגישה?
אני כנראה מרגישה, אני לא יודעת בדיוק מה זה. כאבי בטן אני מרגישה. כאבי בטן מאוד חזקים.
בלי גזים שיוצאים החוצה, נכון?
נורמלי, תשמעי, גזים יוצאים לכל בן אדם, לא יותר...
נכון. אולי זה רגישות לחלב, את בדקת?
אני לא אוכלת, לא נוגעת בחלב, לא חלב, לא סוכר, לא נוגעת בסוכר, לא תחליפי סוכר.
גלוטן, ניסית להוריד?
גלוטן, שבולת שואל אני אוכלת, זה הכל.
בלי לחם, בלי פסטה, בלי כלום.
בלי לחם, בלי פסטה, בלי כלום, לא תפוחי אדמה.
משקאות מוגזים?
לא, איפה, מים. אפילו קפה אני כבר לא שותה.
בדקת?
מים חמים.
שקדים, מגוזים וכאלה?
אני אוכלת שקדיה. זה מה שאני אוכלת. באגוזים אני אוכלת פעם ביום, אני אוכלת איזה שלושה אגוזים. עם תפוח אפוי, כי שמעתי שגם תפוח עלול לעשות גז, אם זה יכול להיות תפוח אפוי.
נשמע לי מאוד מוזר. יכול להיות שסתם פעילות מערכת העיכול שלך היא מאוד איטית, ובגלל שזה מאוד איטי, אז כל מה שאת אוכלת שוהה שם יותר זמן, ומאפשר לכל מיני גזים, סליחה, חיידקים לפעול וליצור תוך כדי שהם פועלים את הגזים.
אמרה לי איזושהי אחת שאלתי אצלה בקשר לניתוח שאני זה אמורה לעבור גם כן, שאולי שאני לא אוכל ככה בירקות, במקום זה שאני אוכל בני פייבר. את מכירה את המוצר הזה?
לא, הם לא ייתנו לך שום דבר עם כלום, למה? בכלל לא קשור.
זה לא יהיה לי גזים מהירקות שלי.
מה פתאום? זה בכלל סוג אחר של סיבים תזונתיים, ואת לא, זה בכלל אין שום קשר בין זה לבין מה של ירקות. זה יכול להחמיר, אם כבר. מה שאני חשבתי זה לשאול אותך אם את ניסית פרוביוטיקה.
ניסיתי הרבה פעמים, לא היה שום שינוי.
שאני לא מאמינה בזה, אבל אם לא היה שום שינוי, אז אני
לא,
עוד יותר...
לא היה שום שינוי. ניסיתי הרבה פעמים, גמרתי בקבוקים והפסקתי, כי ראיתי שלא היה שום שינוי. יכול להיות שיש איזשהו משהו מיוחד, איזשהו ממליצים עליו שהוא יותר...
לא.
כל מה שקונים זה אותו דבר.
מה החלבונים שאת אוכלת דרך אגב?
אני אוכלת ביצה, ואני אוכלת או טופו או סלמון. כל יום.
וטופו באותו קטניות, זה לא חשוד אצלך?
איך אני יודעת, אני אוריד גם את זה, אז אני אוכל רק סלמון כל יום.
סלמון וביצה, כן. לניסיון. ותנסי את האנזימי קול אחרי כל ארוחה שלך, שזה יכול
לעזור. אני רוצה לוקחת עכשיו בזמן האחרון קרבוסילן לפני האוכל, כדי, זה שמעת על זה?
זה עזר לך?
יכול להיות שזה עוזר, כן.
אוקיי, אז אם זה עוזר
אחרי, אחרי, לפני ארוחה של ירקות, אני לוקחת את זה, לפני שזה יכול להיות הרבה ירקות.
כן.
את אומרת שאנזימי קול, כן, זה לא
זה לא קשור לכל כך לירקות, זה את יכולה בכל שעה, כי עד שהירקות יגיעו למאיים, אז זה לא קשור לזה.
מה, את האנזימי קול?
לא, האנזימי קול כן, יהיה ביחד.
אחרי האוכל.
כן. תנסי כל מיני, שיהיה לך עוד כמה תבונות, יכול להיות שתתקשרי, אני הייתי, אבל פונה לעוד בדיקות רפואיות.
כמה אפשר לעשות, כלומר, איך יכולים לבדוק לי מה...
אני באמת לא יודעת. יכול להיות שזה, שבאמת יש לך שם הרבה אוויר, אבל מאחר שיש לך גזים נורמליים, את אומרת, יכול להיות שכאבי הבטן נובעים ממשהו אחר, הייתי פונה לעוד בדיקות, להמשך בדיקות, מה אכפת לך? את משלמת לקופת חולים, לכי תנצלי.
כן.
כן?
עוד שאלה קטנה, מה ההבדל הגדול בין שיבולת של אינסטנט, שצורת אינסטנט, וזה הגס ה...
אין כל כך.
אין הבדל? לא יש בזה יותר סיבים?
יכול להיות, אם את קונה מלאה ומלאה, אז את כמות הסיבים אותו דבר, זה לא משנה, האינסטנט הוא פשוט גרוס.
זה אותו דבר בעצם.
כן, פחות או יותר.
אני מאוד מודה לך.
לך גם.
הכל טוב, הכל טוב, שלום.
אוקיי, לפני הפרסומות יש לנו פינת המחקר. האם ופלים ללא סוכר עדיפים בזמן סוכרת? והתשובה היא חד משמעית, לא. האם הוופלים האלה מתאימים לדיאטה? גם לא. אז שימו לב, על פי מחקרים שבוצעו לאחרונה, קמח לבן וגם שומן טרנס, מזיקים וגורמים לעמידות לאינסולין ודלקות בכלי הדם, באותה מידה כמו סוכר לבן. הוופלים ללא סוכר, עם כל המדבקות והאישורים שיש עליהם, הם אמנם לא מכילים סוכר, אבל הם מכילים קמח לבן, שהוא לא מתאים בסוכרת, ומקפיץ את רמות הסוכר בדם. וופלים ללא סוכר מכילים שומנים לא איכותיים, שמגדילים דלקתיות בגוף וסוכרת. הם מכילים מספר קלוריות זהה לוופלים רגילים. אין הבדל, שמסתכלים על וופל רגיל אחד או וופל ללא סוכר. אז מה עושים, אם רוצים משהו מתוק בסוכרת? אני חושבת, נגיד, חלבה ללא סוכר, או דברים שמכילים קמח מלא בלבד, או שיבולת שועל מלאה בלבד, כל מיני עוגיות ללא סוכר. ובדיאטה, שזה לא קשור לסוכרת, אין בעיה, אם אתם רוצים לאכול ופל רגיל, תאכלו, אין לא לבחור אותה ללא סוכר, כי חושבים שיש בו פחות קלוריות, כי אין בו פחות קלוריות. אנחנו אחרי הפרסומות נדבר על שייק פירות מאתמול, מה יש בו, והאם התפרקו בו עוד ויטמינים, יהיה לנו מתכון מהמם לבריקה, אז תישארו איתי. תודה שחזרתם אליי, והיום בפינת טוב לדעת, האם בשייק פירות מאתמול נשארו ויטמינים? אז אני רוצה להרחיב קצת את התשובה לשאלה מעולה שהגיעה אתמול בפייסבוק. אורלי, המאזינה, טוענת שהיא מכינה לה לפעמים שייק ענק, אין לה מקום בבטן לסיים אותו, אז היא משאירה במקרר. שואלת האם למחרת יש לו ערך תזונתי. אז מה יש לנו בפירות? בואו נעשה כזה סיכום. ויטמין C, ויטמין A, סיבים תזונתיים וגם מינרלים חשובים. אשלגן, למשל, שדרוש ללחץ דם, ברזל, מגנזיום שחשוב להתכווצות השרירים. מבין כל אלה, מה שמתפרק מאתמול להיום זה ויטמין C. אפילו כבר בזמן הכנת השייק הוא מתפרק. ואז הכמות שלו הולכת ויורדת עם הזמן. אז נגיד את השייק שהיא שותה מיום קודם, אין בו ויטמין C. אבל כל שאר הדברים שציינו, ויטמין A, אשלגן, מגנזיום, לא קורה להם שום דבר, לא בזמן התחינה של הפירות לשייק, וגם לא אחרי ששומרים את השייק בזמן ההמתנה שלו במקרר, לא נהרס כל אלה. טוב, אז לסיכום, מה ששונה בין שייק מאתמול להיום, זה הכמות של ויטמין C, ואת זה אפשר להשלים על ידי אכילת ירקות אחרים. יש לנו מאזינה לקו, שלום.
שלום, מריה.
שלום, מה שלומך?
מצוין, קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה לתוכנית, אנחנו כל שבוע מחדש לומדים משהו אחר.
איזה
כיף. ובאמת, את מעשירה את העולם, באמת, תמשיך ככה. כיף, כיף גדול.
תודה רבה.
שאלה לגבי, אני אמורה לארגן מסיבת יום הולדת לילד בן 8, ואני תוהה איזה חטיפים, מה צריך לשים, כאילו, אני לא, את יודעת, בילדות שלנו היו שמים הרבה מלוכים, הרבה דברים, אני יודעת שזה פחות בריא, אני תוהה אם להזמין פיצה בכלל, האם לעשות כאילו, מה הדבר שהכי יכול לעניין אותם בגיל הזה, ושהוא גם בריא. תראי,
מצד אחד, כאילו, מה אכפת לך? תשימי
שואל. לא,
אבל יש ילדים שההורים שלהם לא אכפת להם על הבריאות שלהם, אז את הולכת לשמור להם על הבריאות, יפה מאוד. את רוצה שהם יצאו שמחים ומאושרים היום הולדת?
אבל מצד שני גם שיהיה בריא, כי כאילו זה הקאץ' פה.
אז אני אגיד לך מה, את כאילו, את העלית רעיון, שאני כאילו לא חשבתי על זה, שכאילו הפיצה זה מדהים. אני אגיד לך למה. זה קודם כל, יש שם מלא יתרונות בריאותיים. הגבינה צהובה מכילה מלא מלא סידן. חלבונים איכותיים. השילוב עם הקמח בבצק, בין החלבון השומן שיש בגבינה צהובה, לבין השילוב עם הקמח בבצק, זה מונע ספיגת סוכר מהירה, ויש לזה אינדקס גלוקמי נמוך, יש שם גם רוטב עגבניות עם ליקופן. אז אם את מזמינה פיצות, שיחקת אותה, כל הכבוד, בוא נגיד שזה אחת מהאופציות הטובות ביותר, אני בהחלט בעד. עכשיו, להגיד לך על דברים בריאים שאת יכולה לשים להם, okay. זה בעיקרון פירות, אגוזים שקדים אם הם אוכלים בגיל הזה, אז, אבל בואי נגיד שעכשיו בואי נדרג את זה בצורה אחרת, לא דברים בריאים, אלא שפחות מזיקים. אני לא יכולה להגיד לך בריא, אבל פחות מזיק זה למשל בייגלה, כי זה חטיף אפוי, אחוז שומן מאוד מאוד נמוך, אז וי כבר תמיד.
במבה זה נחשב פחות מזיק?
כן,
שזה...
כל חטיפי הבמבות למיניהם והשושים וכל אלה, זה מהפחות מזיקים כי זה אפוי גם, וזה עדיף.
טוב לדעת.
כן, בהחלט. לא לקנות למשל סוכריות נחשי גומי עם צבעי מאכל מסרטנים שמלאים סוכר וכאלה שזה גרוע. אני ראיתי, אני לא יודעת אם מתאים לכם, יש מרשמלו בלי צבע מאכל מסרטן, אני פשוט צריך לקרוא על האריזות. אם את רוצה להוסיף להם נגיד משהו מהם.
כאילו עוד איזה משהו מתוק שיהיה.
כן, חוץ מפירות חתוכים.
שוקולדים וכאלה, את חושבת שעדיף שלא, נכון?
האמת ש...
אני באמת רוצה לשמור על בריאות.
האמת ששוקולדים זה דווקא בסדר. יחסית נגיד לשיניים, זה פחות מזיק מממתקים אחרים. אם את רוצה את השוקולדים, הם לא ישימו לב אם תקני להם את אלה ללא סוכר שהם בסדר, גם מבחינה בריאותית גם לילדים.
כאילו אם אני שמה את זה ליד הפירות, סליחה, זה יכול להיות ממש, זה כאילו יכול להיות בסדר מהבחינה הזאת, לפי מה שאת אומרת.
כן, כן.
כאילו שזה לא יהיה העיקר, שהעיקר יהיה הפיצות, שהעיקר יהיה הבמבה ביסלי, סליחה, לא ביסלי, במבה בייגלה, וכל הדברים האלה.
את יכולה לקחת אבטיח ומלון ולחתוך עם הקף גלידה לעיגולים כאלה נורא יפים שנורא מפתים.
אוי, איזה רעיון.
אני כל הזמן עושה את זה. ולשים ענבים נגיד, או כל מיני פירות ככה שמסודרים יפה, שאת יכולה...
כן, לנסות למשוך להם את העין כדי שהם יסתרו דווקא בזה.
כן.
תגידי, זה בסדר לשאול עוד שאלה ברשותך?
כן, מירה אומרת כן.
אין שום בעיה. רציתי לשאול, מבחינה של קלוריות, מה עדיף יותר, טופו או אוף?
אותו דבר.
זה אותו דבר מבחינת קלוריות ומבחינת הערך התזונתי של זה, מה יותר, כאילו, אני...
תראי, בכמות חלבון, האוף טיפה מנצח, טיפונת.
אוקיי.
מבחינת ברזל די אותו דבר. בסידן הטופו הוא מנצח. אחוז שומן פחות או יותר אותו דבר. הייתי מגוונת, אבל בתור צמחונית אני כאילו אישית אוכלת רק טופו, לא דברים אחרים. אני לא יכולה להגיד לך שחסר לי משהו בגלל שאני אוכלת רק טופו.
הבנתי. ומבחינת כאילו, אם אני רוצה, אם אני משווה...
תגידי, מה דעתך שיש כאלה חטיפי גבינה צהובה, אני עוד תקועה בקטע של הילדים, שהרוזים אחד-אחד, חטיפי גבינה צהובה שהרוזים אחד-אחד לשים באיזה...
נראה את אלה, כמו מקלות כאלה.
יש מקלות, יש עיגולים, יש כל מיני כזה שעטוף אחד
כן.
אחד. שזה גם אופציה נחמדה ויותר, בהרבה יותר בריאה מכל החטיפים והממתקים.
כאילו לעשות להם את זה בתוך...
צלחת מסודרת, כן, כן, פרח כזה, אפילו באמצע הייתי שמה עגבניות שרי למי שבמקרה ירצה, שיכול להיות שירצו, לכי תדעי. זה תלוי נורא וואי. בחינוך שלהם מהבית.
לא, אבל הרעיון זה באמת לעשות את זה לטובת הילדים.
כן, נכון.
זה משהו שהוא ממש ממש חשוב.
תכתבי בזמנה, יהיה כיבוד בריא.
נתת לי פה כמה רעיונות מדהימים, איזה יופי.
אני שמחה מאוד.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום, חג שמח, מאיה.
שלום, חג שמח, תמיד אפשר להגיד, כל השנה.
אני רציתי לשאול שאלה, בעצם שתי שאלות, שאלה אחת זה על הסידן. האם יש דבר כזה בכלל שסידן הוא שוקע על תפנות לאדם כמו קולסטרול? יש דבר כזה?
כן, בהחלט.
אז מה הקטע פה?
הקטע לא קשור לאוכל.
למה זה קשור?
זה קשור, אני אגיד את זה באופן כללי כדי שאולי אני אצליח להסביר. נגיד שיש איזושהי דלקת בגוף, הדלקת מושכת אליה סידן, שזה לא קשור לכמה סידן אכלת באוכל, אם אכלת אפס סידן באוכל, הדלקת תמשוך אליה סידן. ואם יש לך דלקת בכל כלי הדם, ודלקת בכל כלי הדם יכולה לנבוע מכל מיני סיבות, אבל אחת מהם זה צריכת סוכרים ופחממות ריקות לאורך הרבה שנים, זה עושה סוג של עמידות לאינסולין, סינדרום מטבולי, וכל מיני סטרס כזה של כלי הדם, אפשר להגיד. ואז כאילו כל המצב הדלקתי הזה בכל הגוף שיש, זה מושך קצת סידן לכלי הדם, ונתקע על הסידן הזה, או קולסטרול הרע, ועוז עוד סידן, ומה שבעצם נוצר זה הסתיידות כזאת, שקוראים לזה הסתיידות עורקים, שזה מעמילה סידן, לא מעמילה קולסטרול בכלל, ואז את השכבת אבנית הזאת פותחים בצינטורים. אם נתקע לך סידן בכלי הדם או לא, זה לא קשור בכלל, 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 לכמה סידן אכלת באוכל, אלא אם יש לך מצב של דלקת בכלי הדם או לא.
אבל הדלקת הזאת זה מה שרואים את מדדי הדלקת בבדיקות הדם?
לא. מה שרואים בבדיקת דם, אתה יודע מה, אולי, אני לא יודעת, אולי אפשר בחלק מבדיקות הדם לראות מדדי דלקת, אבל אם אתה שואל על הכדוריות הלבנות, הספירת הדם הרגילה, זה אם אתה נדבקת בווירוס כלשהו, ואז הנוטרופילים, לויקוציטים, מונוציטים, כל אלה הרמות שלהם.
יש בדיקה של דלקת בדלקתיות.
אז אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אבל יכול להיות. אם אתה מתכוון לספירת דם הרגילה שבודקת אם נדבקת במשהו, אז זה לא זה.
הבנתי.
אבל אתה יכול להמשיך לחול סידן כמה שאתה רוצה, כי זה לא קשור.
זה לא קשור? את אומרת, זה קשור לדלקת הזאת, כי אתה לא יודע אף פעם, לפי מה שאת אומרת, שאת לא יודע אם...
אתה יכול לדעת את זה קודם כל לפי רמת סוכר גבוהה בדם. זה הדבר הראשון. אחר כך אתה בודק A1C, שזה רמת סוכר כאילו שמעידה על שלושת החודשים האחרונים. אם זה גבוה, אז סימן הזרה, נורת הזרה שנייה שנדלקת לך. ואחר כך יש עוד כל מיני נורות הזרה, על כל מיני דברים שקורים בזמן סוכרת ודלקות בכלי הדם, שזה כתוצאה מאכילת פחמות וסוכרים, ושומן טרנס ומאכלים מתועסים. אפשר להימנע...
זה דבר כזה סתם... TSH או משהו כזה,
זה בלוטת התריס.
זה בלוטת התריס.
תירואיד סטימולטינג הורמון, שזה מופרש.
אני אבדוק בבדיקות ואני אחזור לך פעם אחרת. בסדר, עכשיו תראה.
אוקיי. אבל להמשיך להקפיד על צריכת סידן תקינה?
כן, כן, זה ברור. בשביל זה אני אומר אפילו, אתה צורך. אבל זה לא העניין. עכשיו, הלו?
כן, כן.
אוקיי. אתמול ראיתי לך בטלוויזיה באיזשהו פרומו בערוץ 12, אני חושב, בעניין של פלאו, הזכרת שם.
נכון.
ואפילו בתוכניות אחרות שמעת.
נכון.
את זה. תגידי, זה הגיוני לאכול רק חלבונים?
הפלאו, בניגוד לקטוגני.
בכלל?
זהו, שהפלאו, בניגוד לשיטות חלבונים אחרות, כן מאפשרת לאכול פחממות. כי זה אומר לאכול דברים מהטבע, כמו אדם שהקדמון בתקופה פלאוליתית לפני 2.5 מיליון שנה, שאכל בשר צייד, דגים, ביצים וירקות ושים לב וגוזים שקדים ופירות. פירות זה פחממות. פירות ולאכול חלבונים וירקות וגוזים ושקדים זה תזונה בריאה, חד משמעית. לא צריך אורז או לחם בשביל להיות בריאים, אם זאת
השאלה. אבל בתרבות שלנו, שאנחנו אוכלים רק בשר ונראה בסדר,
מה זה רק בשר? אני לא מכירה מישהו שאוכל רק בשר כל היום, בלי ירקות ובלי זה. לא אוכלים רק בשר. אפשר לאכול יותר בשר בשיטה הזאת, כי אכילת הרבה חלבונים קצת מורידה את התיאבון לאורך זמן, אבל אפשר בשיטה של הפלאו גם פירות. וזה אומר שזה לא תפריט חלבונים, כי פירות זה פחמימות.
עודף של חלבון הופך לאנרגיה, לא? זה
נכון, ועודף בזמן שהוא הופך
ולא,
רק אם יש בעיות כליה, אתה צודק, או סוכרת לא מטופלת.
מה עם השמנה, אם אתה אוכל עודף חלבון?
בהתחלה משמינים, אין ספק. אבל אחר כך, ברגע שנוצר הדיכוי תיאבון, אז יורדים מזה במשקל. בימים הראשונים עולים במשקל מתפריט חלבון.
יש לי עוד שאלה אחת.
בסדר גמור.
לגבי שמני זית, ואם יש משהו עדיף שם, מרירות והכל, וגם ביחס לשמן קנולה.
אני אתחיל מהסוף, סבבה?
טוב.
קנולה זה שמן מתועס יחסית. אין צמח כזה קנולה, זה קנולה, זה אם תחשוב על המילים באנגלית, קן זה התחלה של המילה קנדה, או זה אויל, אל זה לאו, אי זה אסיד, קנדיאן אויל לאו אסיד, הם יצרו אותו מצמח לפתית שהשמן הטבעי ממנו הוא חריף, חמוץ ובלתי אפשרי למאכל, ואז הם עשו לו הנדסה גנטית, והם לא מרמים אותנו, הם לא אומרים צמח, שמן לפתית, הם אומרים שמן קנולה, שמן קנדי, מופחת חומציות, משהו שהוא כאילו, אין לו הרבה יתרונות בריאותיים, זה אחד השמנים הזולים ביותר והפחות מומלצים. אני בעד כל שמן שהוא בכבישה קרה בלי קשר. שמן בכבישה קרה, זה יכול להיות שמן חמניות בכבישה קרה, שמן סומסום בכבישה קרה, שמן אבוקדו בכבישה קרה, שמן קוקוס בכבישה קרה, שמן גוזי מלך בכבישה קרה, וגם שמן זית בכבישה קרה הוא מצוין. הוא לא יותר טוב ברמות מטורפות מאחרים, פשוט הוא אחר, כי יש בו הרבה חומצה אולית, אולית, אוליב, מהמילה אוליב, שזה זית באנגלית. החומצה הזאת נקראת ככה, היא אומגה 9, זה חומצת שומן חיונית שמפחיתה בצורה משמעותית סיכון לסרטן ולמחלות לב. גם לשמנים אחרים יש יתרונות כמובן, אבל גם לשמן זית. עכשיו, מבין השמנים של הזית, חשוב גם פה לבדוק שהוא בכבישה קרה בלבד, כי היום יש נטייה להרבב כל מיני, בגלל המחיר היקר והחוסר, להרבב שמן זית פשוט שהוא לא בכבישה קרה עם שמן כן בכבישה קרה, ואז צריך לבדוק שהוא ישראלי, שאנחנו סומכים על היצרן, שאנחנו סומכים עליו שהוא נתן לנו את השמן האיכותי ביותר. מה שכתוב לך שם, כתית מעולה, עם דרגת חמיצות, נגיד 0.5, הם הכי טובים. כתית זה פחות טוב מכתית מעולה, ודרגת חמיצות 0.8 או 1, זה אומר שיש שם יותר חומצות שומן חופשיות, שהוא פחות איכותי. אז אלה הכי טובים, ושמן זית הוא מעולה, אפשר לתגן איתו גם חביתה, אם אתה רוצה, זה לא נכון שהוא נהרס.
מרירות זה רק עניין של טעם?
כן. כן. בסדר? יופי.
יופי, תודה רבה.
תודה לך על השאלות המצוינות, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום. אוקיי, ולסיום יש לי מתכון לבריקה, דפי אורז. מתכון של שירי מקורס הדיאטה שלי. עכשיו, בריקה בעיקרון זה מאכל, אם אני לא טועה, טוניסאי, שזה מדבר על בצק שממולא עם ביצה, והוא מטוגן. עכשיו, נגיד אם מישהו בדיאטה, מה הוא עושה אם הוא רוצה? עם דפי אורז, בהמשך להתחלה של התוכנית שדיברנו על דפי אורז ועל אורז באופן כללי, אז לוקחים שני דפי אורז קוטר 16. מה שמיוחד בדפי אורז קוטר 16 זה ששימו לב, יש בהם 13 קלוריות לאחד בלבד, שזה כלום. אפשר רק אחד אף אחד האמת יותר גדול, אבל צריך לקפל אותו לשתיים. לוקחים כף רוטב שקשוקה מוכן, 50 גרם בולגרית מפוררת, ואפשר גם להוסיף טיפה גבינה צהובה מפוררת, וביצה. משמנים מחבת בספרי שמן, ספרי כמעט לא נותן לנו קלוריות, שמים עליו את הדף אורז, לא מרטיבים אותו שום דבר, שיהיה ברור, שמים עליו את הדף אורז, מורחים את הרסק הגווניות, מפזרים את הגבינה, מוסיפים, שוברים על זה את הביצה, שמים על הכל את הדף אורז השני, את השני אולי כן כדאי להרטיב בברז, או לקפל אם עשיתם עם דף אחד גדול, ומעדקים, נותנים לביצה להתקשות ולהתבשל על קצת על חום נמוך, והופכים לצד השני. בריקה כזאת, 200 קלוריות בלבד, דיאטטי לחלוטין, במקום מנת החלבון בארוחה, יחד עם סלט מפנק מאוד. טוב, הגענו לסיום התוכנית, אני רוצה להודות מאוד מאוד לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהאזין, אני רוצה להודות גם למאיר הפרץ, אני רוצה להודות לאיציק אהרון, למיכל קדוש, לאיתי ניקסון, אחרינו פרופסור רפי קרסו, שתהיה לכולם שבת, שלום ובריאות.